עכשיו אני אנסה להתחבר מהטלפון.
שלום חברים, שלום גם לאדי, סיימן חברים, שמח, פרק 126. מה קורה, אדי?
אתה כזה שמח, המדינה...
אני תמיד שמח.
איך אתה כזה שמח? הנה, rolling out the carpet, הוא כותב לי, בסדר, כנראה שזה מתחבר. אז קודם כל, עשית שינוי בפרק, ואתה הזמנת אנשים בלייב, לראות את השידור בלייב, אז הם יראו את כל הפאש שלו, את כל הדברים שאני אומר, ואחר כך אנחנו עוברים ביחד, ואתה חותך החוצה. זה אחד.
כן.
שתיים, אני לא חושב ששמח, תראה. אנחנו נמצאים במצב לא פחות מקריטי, מאוד למדינת ישראל.
אני חושב שבאיזשהו מקום אפילו, מצב שהוא שם אותנו במקום לא נעים. המצב הזה שם אותנו במקום לא נעים. אתה יודע, יש נפגעים, יש הרוגים, יש פגיעות בנפש, פגיעות אפילו בבניינים.
אז אני חייב להגיד לך, אז לגבי זה אני אגיד לך דבר אחד. אני לא קונה את השטויות האלה, וזה לא מעניין, אוקיי? למה אני אומר לא מעניין? לא בגלל שאני אטום ואין לי לב וכו'. מכיוון, וזה מוכיח לך את סוג המחשבה של האנשים, ולמה, okay. דרך אגב, אולי אם לקשר את זה לסייבר, למה הרבה מהתחמנות ההאקרית עובדת, אוקיי? אני רוצה להזכיר לך, שאחד, אם אתה מסתכל על מחירים שכרגע אנחנו משלמים, הם לא גדולים בכלל. עם כל ההרוגים והכל, הם לא גדולים, הם מחירים לא גדולים. לעומת מה שנעשה שם, לפחות מה שמדווח שנעשה שם. זה לא אומר שניצחנו, זה לא אומר שזה ימשיך להיות ככה, יכול להיות שנשלם מחיר כבד יותר, אבל לפחות כרגע, דווקא אני אציין לשבח בן אדם שאני מתנגד לדעותיו היום, שזה אהוד ברק. אהוד ברק דיבר פעם על תקיפה באיראן, ואז... אני זוכר שאמרו, יפלו פה 5,000 טילים ביום וזה, והוא אמר, טילים או לא טילים, אם אנשים ישמעו להוראות, הוא אמר, לא 5,000 יפלו, ולא 500, וגם 50 הרוגים לא יהיו פה ביום. ואני זוכר, זה היה לפני המון שנים, ואני זוכר שאמרתי, איך הוא אומר את זה? כאילו, כי הצטייר לי בראש, שיפלו פה טילים על תל אביב, ואתה יודע, על בניינים והכל, וזה לא טילים, וזה טיל, בוא נגיד את האמת, אם הטיל הזה פוגע בממד, הממד לא עוזר לו. ממד עוזר אם הטיל פוגע בערך 7 או 8 מטר מזה. אבל אנחנו חיים פה...
אני מסתכל גם על התמונות והסרטונים שמגיעים מבת ים, לא נראה לי שממדים באמת היו פותרים פה את הבעיה עם הסיפור, עם הדבר הזה.
היו ממד... נכון, נכון, נכון. ודרך אגב, המידע לפחות מה שאני מבין, זה שממדים פתרו את הבעיה שם, אוקיי? ממדים פתרו את הבעיה שם. מי שנהרג זה אנשים שהיו מחוץ לממד, כי הם יצאו לכיוון הבית מוקדם מדי, לפחות ממה שאני קורא כרגע, שאני לא, אני לא אומר, גם אם היו נהרגים בתוך הממד. חברים, אני יליד 72, אוקיי? אנחנו היום בשנת 2025, בסוף החודש יש לי יום הולדת. אני לא חושב...
זל טוב.
שאני חכם יותר, תודה. אני לא חושב שאני חכם יותר, או מיתר האנשים, אני לא חושב שאני מבין יותר מיתר האנשים, אבל הסיפור הזה חייב להיגמר. לכאן או לכאן. אני יכול להגיד לך על עצמי, על עצמי. שהייתי ילד, אז יותר צעיר, לא ילד, שהייתי יותר צעיר, החשיבה שלי הייתה, בוא נשרוד, בוא נמנע מזה, ובוא ננסה, אתה יודע, להתקדם בחיים. אבל היום, שאתה מקווה, באוטוטו נכדים, או ילדים שהתחתנו כבר, ועומדים להתחתן גם, בסוף, אתה מסתכל על זה, ואתה מבין, תקשיב, זה לא צחוק. החבר'ה האלה הולכים, אומרים לך בגלוי, אומרים לך את זה חד וחלק, לא מסתירים את זה, שזה דרך אגב אפשר לדבר על הטמטום הזה באופן אחר. אומרים לך בפירוש, אנחנו הולכים לבנות פצצה, ועם הפצצה הזאת להשמיד אותך.
עכשיו,
איזה ברירה יש לך? איזה ברירה יש לך, רותם? איזה ברירה יש לך חוץ מלנסות ולהוציא את זה? ועכשיו שיגידו כולם, זה דרך אגב, אני לא מאמין בהסכם, אני לא מאמין בהסכם בגלל שאני שואל את עצמי, תגיד לי, גם עם היטלר נחתמו הסכמים, מה הם שווים ההסכמים האלה? לא מבין את כל אלה שקוראים להסכם, לזה, הסכם מתוך קנייה אולי כן, אבל הסכם כשהם, אוקיי, לא נעשיר אורניום, מה זה שווה הסיפור הזה? מי מאמין למילה אחת שיוצאת להם מהפה? מי?
אוקיי.
ולכן, אני חושב שבתוך, אם אתה לוקח את, עושה את כל השיקול, אוקיי? עושה את כל השיקול, אני חושב שבהחלט מדובר פה על מלחמת להיות או לחדול, שלא יהיה ספק שהתוצר של המלחמה הזאת יכול להיות גם לחדול. אני מבין את זה, אוקיי?
אוקיי.
אני מבין את זה. התוצר, דרך אגב, של המלחמה הזאת, אנחנו אומנם באופוריה, מהפתיחה והכל וזה, וזה גם מאוד מסוכן, האופוריה הזאת. זה טוב ויפה, אבל לא צריך להיות באופוריה. שיהיה ברור לכולם שהתוצאות של המאבק הזה יכולות עדיין להיות לכאן או לכאן. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו מובסים, אוקיי?
כן.
מובסים לחלוטין, או ברמה המדינית, או ברמה, או שיש להם, אני לא יודע, נשק שהם עוד לא השתמשו בו, או שיפתיעו אותנו ודברים כאלה. אנחנו עדיין עלולים להיות, אנחנו רק בתחילת המערכה. ואחד הדברים, שנורא, נורא, נורא מעצבנים אותי, זה שאני רואה אנשים פרשנים באולפנים, אוקיי? פרשנים מכובדים, ואני מדבר על כל האולפנים, אתה יודע, אני לא, מי שמכיר אותי מכיר דעותיי הפוליטיות, אבל אני חושב שכל האולפנים הם אותו זבל, גם ב-14, גם ב-12, גם ב-13, רק כל אחד לצד שלו, אוקיי? אף אחד לא אומר לך את האמת בפרצוף, כולם אומרים לך את הדברים מוקצנים.
אוקיי.
ואני חושב שטוב תעשו, אם יושבת מפה קריאה, אם מישהו שומע, טוב תעשו, אם תסתמו את הפה רגע, אוקיי? תעשו חדשות, אחת לשעה של 10 דקות, אוקיי? וכל יתר הזמן תסתמו את הפה. הוכחתם לנו בחודשים האחרונים שההבנה שלכם באסטרטגיה, בפוליטיקה, ביחסי ישראל ארצות הברית, היא לא פחות מאפס, נקודה. אפס. אזכיר לך מה אמרו. החתונה של זה, והטראמפ זרק את נתניהו, וטראמפ זה לא מאחורה, והוא כועס, ואיפה תהיה תקיפה, יש קומפילציה שלמה של דברים. בכל מקום אחר, אני סייבר, אוקיי? אני סייבר. כשאני הולך ללקוח, אני אחראי על מה שאני עושה. עכשיו, אוקיי. יכול להיות שאני לא עושה את הדברים 100% נכון, אבל אני מוכן להתחייב שאין כזה דבר שאני 100% טעות. אין כזה דבר, לא קיים. ואם אני 100% טעות, אני אמור לפרוש מהתפקיד. אם אני באמת כבר לא מבין מה אני עושה, אני אמור לפרוש מהתפקיד.
אוקיי.
פה יש לך חבורה של אנשים, שאני לא יודע מה, העבירו, הם אנשים חכמים, אנשים פיקחים, אבל העבירו אותם מדעתם. תקשיב, אתה מסתכל על מה דיברו יומיים, שלוש לפני, אין לכם נתונים, אתה יודע, אתה לא יכול לחקור אירוע, גם בסייבר, אם אין לך ויזיביליטי, אין להם ויזיביליטי, הוויזיביליטי היא רק של הטופ.
היכולת של להיות ולקבל החלטות במעט מאוד נתונים, היא יכולת שקיימת גם להרבה מאוד אנשים, אתה יודע, זה לא משהו שהוא לא קיים.
ממש לא, ממש לא.
אתה מדבר על משהו אחר. אתה מדבר על הערכות במצב של מעט נתונים. שאגב, כשאנשים באים ושמים את המעט נתונים האלה על השולחן, ובאים ואומרים, הנה, אנחנו חושבים שאנחנו חושבים שם, צריך להגיד את הדברים, וזה לא משנה. אני מקבל מה שאתה אומר, גם אנשי סייבר. זה נכון לעת כתיבת הדברים, כי העולם מאוד דינמי, מתקבלות מיליון ואחד החלטות. אגב, יומיים שלוש לפני...
העולם בנושא התקיפה, לא, העולם בנושא התקיפה הוא לא דינמי בכלל. כזה דבר לא קורה בלי הכנה מראש ובלי ידע מראש, שהדבר הולך לקרות בתאריך כזה וכזה, בשעה כזאת וכזאת. הסיבה שכתבתי את ההודעה שכתבתי בקבוצה, אני מניח 7 שעות לפני התקיפה, או 8 שעות לפני התקיפה, לא שידעתי שהולכת להיות תקיפה, שיהיה ברור, לא ידעתי. אבל מי שיסתכל על הסימנים, הבין שקורה משהו גדול, אוקיי? לא ברור היה באיזה תחום הולך לקרות, אני מניח שלחלק היה ברור, כי מאוד קשה לשמור סוד כזה בישראל, שהיא מדינה מאוד קטנה, כמה שעות לפני, למה? כי כל אחד מכיר איזה טייס, וכל אחד יודע שזימנו אותו, וכל אחד יודע שההוא יצא לדיון, וזה יודע שהוא לא חזר הביתה, וכו' וכו' וכו', אז עושים אחד ועוד אחד. אבל, אני לא פרשן, אני לא פרשן בחדשות, אני לא שמעתי, אוקיי? ואני, ואתה ממשיך ומסתכל, ואתה ממשיך לראות את ה... אני דווקא מסתכל על הערוצים שאני פחות מתחבר אליהם, כדי לראות איך הם בולים את הרוק, אתה יודע, אני נהנה מזה, לראות אותם בולים את הרוק, מה אמרנו? ועולם כמנהגו נוהג, הם עדיין עומדים שם, והם עדיין אומרים את הדברים ההפוכים למה שהם אמרו קודם, אוקיי? ההפוכים לחלוטין, כן, ברור, שטראפ היה בסוד העניינים, זאת הייתה הונאה, זה זה וזה וזה וזה. שמה, שמה, אני כאילו, אין לי בעיה עם זה, הבעיה היא שאני לא יודע למה בישראל, הבעיה שלי כאילו זה שבישראל, הם לא מסתפקים בעשר דקות. אתה יודע, כאילו, אנשים נצמדים לטלוויזיה ומראים, מעצימים את זה, לא שזה דבר קטן, אבל חברים, ברור מה קורה. בעוד שבועיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, גג, אנחנו נדע יותר טוב מה קורה, וכרגע זה הכל ספקולציות. כרגע כל מי שמסתכל על הטלוויזיה יותר מחמש דקות בשעה עגולה, או יותר מעשר דקות בשעה עגולה, מזין את עצמו בזיוני שכל ספקולטיביים.
מקבל
לגמרי. לא משנה על מה הוא מסתכל. זה הכל.
מקבל לגמרי.
והדבר הזה, דרך אגב, לרוב האנשים, הדבר הזה לא עושה טוב. אני רואה את אמא שלי, אני רואה את אשתי, אני רואה את הילדים. הדבר הזה לא עושה לנו טוב. אנחנו צריכים להמשיך בשגרת יומנו, לחשוב איך אנחנו יכולים לתרום למאמץ, לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, ולהתקדם הלאה. מה יהיה, יהיה, אין מה לעשות. יצאנו לדרך, זה תמיד ככה. מה שיהיה, יהיה. אני לא חושב ש... יש לי מה לעשות, לקחת מטוס, לזוז מפה, אז אני מתעסק בדברים שאני יכול להתעסק, לדוגמה,
כל אחד תורם במה שהוא יכול.
אין, כל אחד
תורם. אדי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. בוא נדבר על דברים
יותר מעניינים. אז אני עכשיו מסדר קליטה ווייפד.
תקשיב. כן. בוויינט נכתב שגורמים אמריקאים אמרו שהתקיפה בנתנז הייתה יעילה וכללה גם סייבר. בוא תסביר לי מה זה אומר.
כן. לא יודע, אין לי מושג. אתה רוצה להיות שאני אהיה אחד מהפרשנים המטומטמים פה?
אבל הם אומרים את זה בביטחון מלא. תגיד רגע, איך הדבר נראה מהצד של הסייבר? אתה יודע, אנשים שבאים לתקוף סייבר, איך הם משתלבים, מה הם עושים?
קצת, אז רגע, שנייה. אחד, דעתי על הדבר הזה קצת קשה לי להאמין לו, ואני אסביר גם למה, אוקיי? אני אסביר למה. כמו שאני חושב שכשאתה תוקף בפצצות של כנראה כמה מאות טונות, האלמנט הסייבר לא באמת אפקטיבי, אוקיי? לא באמת אפקטיבי. כי אתה רוצה להוריד את המתקן. עכשיו, גם התוצרים, אז איך היא כלל? דרך אגב, כל תקיפה כוללת סייבר במידה כזאת או אחרת, כאילו... אולי הנגשת התמונה של הדרך, הנגשת התמונה בצילומים ברחפנים או דברים כאלה, יכול להיות שזה מייחסים סייבר. אני לא חושב, תראה, תקיפת סייבר כמו שהייתה, רגע, הצנטריפוגות זה היה בנתנס, כן, נכון?
נכון, כן.
כאילו, שמדברים על, איך קראו לתקיפה הזאת? על, נו, וואי, ברח לי השם מהראש. יו, ברח לי השם, נו, הזירו דייז, התקיפה על הסנטריפוגות.
סטאקסנט? אתה מתכוון לסטאקסנט?
שסובבו אותם. סטאקסנט, כן. אז אני חושב שזה כן, זה היה בנתנס.
אוקיי.
עכשיו, אני לא בטוח, אתה קטוע מאוד, אתה מאוד קטוע.
אוקיי.
שומע אותי?
אוקיי. אני שומע, כן.
אני חושב, אז תראה. איך תוקפים סייבר כזה דבר? אחד, משיגים מודיעין על תקשור, תראה, מה זה תקיפת סייבר? תקיפת סייבר זה למעשה בסוף, שאתה מסתכל על מה זה, מה עושה תקיפת סייבר, היא תקיפת סייבר מוצאת ערוץ אינפוט כזה או אחר, בין אם זה אימייל, בין אם זה סוקט נטוורק, בין אם זה רדיו, RF או משהו כזה, מוצאת איזה ערוץ אינפוט שדרכו אתה יכול להשפיע, אוקיי?
אוקיי.
מנצל את השפעתך, מכניס לו כל מיני דברים שבעקבותיהם קוראים דברים אחרים. אז אם אתה מדבר על תקיפת סייבר, מה שנקרא ב-OT, בסביבת OT, כמו שקרה בסטאקסנט, מה קרה בסטאקסנט? בסטאקסנט בסוף, so called, אף אחד לא יודע בסופו של דבר, רק רגע. אף אחד לא יודע בסופו של דבר מה קרה, אבל בסטאקסנט, so called, החדירו USB לתוך מחשב של מדען, הדביקו את המחשב בתולעת שמתפשטת רוחבית, וחיכו לדעת מתי הוא מחובר למתקנים של אותם צנטריפוגות, ואז לקחו את זה, התולעת התפשטה והתקדמה קדימה. צריך לציין שגם בסטאקסנט מדובר על זה שלפני כן ידעו בדיוק איזה בקרים נמצאים שם, דרך סימנס, עד כמה שאני זוכר. מישהו אמר שהמספרים הסיריאליים, או הדגם, המודל, היה שם בתוך הקוד. ואני חושב שהרבה תקיפות כאלה, אתה יודע, פעם היו מתייחסים אל זה, כאילו זה לא באמת סייבר, אלא רמאות. הרבה תקיפות כאלה כאילו מרמות, בקטע של אתה מכניס משהו מבפנים, או כאילו יש לך מישהו מבפנים שעוזר לך. זה לא מוריד כי הוא זה מגודל התקיפה. כי בסוף כתוקף אתה מוכן לנסל כל יתרון הכי קטן שיש לך כדי לזמבר את הטארגט. כל יתרון הכי קטן, בין אם הוא תקרא לזה חוקי או לא חוקי, גם אם הוא לא קיברנטי, אתה עושה את זה, וכל תוקף יצא לו להרים טלפון לאיזה פקידה ולהגיד לה, תקשיבי, שלחתי לך את הקובץ הזה, בואי תראי אם את יכולה להוריד אותו, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, לגבי תקיפה כזאת שהייתה בנתן, זה האם היה שם סייבר? אולי כן, אני לא יודע, לא יודע. אני בטוח שהיה המון המון סייבר ברמת המודיעין שקיבלנו בכלל בכל התקיפות האלה. אני חושב שזה, שוב, אני נמנע מלהיכנס לאופוריה, למרות שאין ספק. אני חושב ש מדינת ישראל יכולה להיות המדינה הכי מטומטמת בעולם, לפרקים לעתים תכופות, ובלי ובמקביל. ספק שהיא יכולה להיות המדינה, ובמקביל, המדינה הכי חכמה בעולם. אני חושב שבדיוק כשחשבת שאי אפשר להתעלות על מבצע הביפרים, מצאת שבשרבול יש עוד, מה שנקרא, יש עוד ארסנל בשרבול. אבל שוב אני אומר, אני מאוד מאוד נמנע מלהיכנס לאופוריה, המצב הוא לא תלוי רק בנו, למעשה הוא רובו לא תלוי רק בנו. אנחנו היינו חייבים לעשות את מה שעשינו לדעתי, אני בסוף אתה צריך לסמוך על ההנהגה, גם אם אתה בעדה וגם אם לא, יהיה ההנהגה וצריך לסמוך על זה שהיא עושה משהו נכון. הכניסו אותנו עכשיו להיריון עם הסיפור הזה, ובוא נראה איך זה ייגמר.
איזה ילד נקבל.
או בילד, או בילד או בהפלה. או בתאומים.
או בילדה, אתה יודע.
לא, לא. זה, סליחה. רגע, יש מאזינות, אז אני לא אגיד, אבל זה בתור בדיחה, אוקיי? זה יהיה הפסד לכולנו. סתם.
טוב. תקשיב, אני חייב להגיד ששבוע שעבר, אנחנו רצינו לעשות פרק איתך, ואנחנו בדרך כלל מקליטים או חמישי או שישי בבוקר. והנושאים הכי גדולים, הכי משמעותיים שבעצם רציתי לדבר איתם, איתך עליהם, זה דווקא להתחיל עם עם הכתבה הזאת של פארגון. מה אתה חושב על הכתבה הזאת? אז אני חייב להגיד, אם מישהו עדיין לא צפה בכתבה של פארגון, אני ממליץ לראות אותה. יש בה מלא 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 דברים, המון הפחדות סטייל, אל-קאידה ממש מאחוריך, ואני חייב להגיד שזה לא 100% כמו ש... זאת אומרת, יש פה פיל הרבה יותר גדול מזה אכבר מאוד מאוד קטן שרץ. אוקיי? אז בואי אני אגיד מה דעתו, נאות. ואז אני אגיד דעתי.
אז אחד, גילוי נאות, קיבלתי טלפון להתראיין לכתבה הזאת, אני חושב שזה לכתבה הזאת, נדמה לי שכן, זה היה בערוץ 11, נכון?
כן.
אז לפני כן קיבלתי, כאילו לפני כמה שבועות, קיבלתי טלפון מאיזשהו מישהו שקיבל את השם שלי ממישהו אחר, שדווקא כן נמצא שם בכתבה, ואני ברוב הפעמים כאילו לא מתראיין, מכיוון שבניסיונות שלי להתראיין במקומות לא מקצועיים, כמו טלוויזיה, רדיו ודברים כאלה, הבנתי שלוקחים את מה שאתה אומר ועושים איתו משהו אחר. עושים איתו, כאילו, בונים איתו איזושהי מנטרה שיש להם מראש. אפילו פעם אחת ביקשו ממני להתראיין, ואז לפני הרעיון עושים לך שיחת הכנה, ואמרו, רגע, אבל אתה לא יכול להגיד ככה ולא, ואז לא עשו את הרעיון. זאת אומרת, אם אתה לא יכול להגיד את מה שאנחנו רוצים שתגיד, אני לא נותן לך להתראיין. אני לא אומר שכולם כאלה, אני רק אומר שהמרחק בין הדברים שאתה אומר ברעיון, לבין מה שמצויר בכתבות, הוא מרחק גדול מאוד. ואת זה למדתי בצעירותי, שהיה פעם וירוס I love you, וראינו אותי בטלוויזיה לזה, ואז אמרתי כמה דברים, והוציאו אותם לחלוטין מהקשרה. אז זה אחד. אני חושב שהכתבה היא הכי מדויקת שראיתי שיש, אבל היא ממש לא מדויקת, לצערי.
אוקיי?
זה רק מסביר את המצב שלנו, אוקיי? ויש גם היבטים, יש גם היבטים שלא לא חקרו אותם, אוקיי? למי פארגון נותנת להשתמש? קודם כל פארגון להזכיר, שאני נפגשתי עם פארגון כמה פעמים, וגם פה אני היום כבר לא עובד איתם, אבל נפגשתי עם החבר'ה שם של הריסרצ' ודברים כאלה, ואני רוצה להגיד דבר אחד, ואני מאמין לכולם, והם אנשים טובים מאוד, ויש פה היבט אחד, פארגון שיווקה את עצמה NSO עם אתיקה. ככה היא שיווקה את עצמה.
נכון.
לי הוסבר על ידי האנשים בתוך פארגון, שהם לא עושים דברים שפארגון עושה. ש-NSO עושה. כמו הקלטת אודיו, וכנראה שיש פה מדרון חלקלק, כי אני נפגשתי איתם לפני בערך שנתיים, ואני מבין שהטול שלהם היום עושה הכל, כולל וואטסאפ, כולל אודיו, כולל תמונה, כולל הכל. אז אחד. וכאן אתה מבין את המדרון חלקלק, שאנשים בשביל כסף יעשו הכל. אני מניח שאתה מתחיל עם, דרך אגב, זה בכל סטארט-אפ, אתה מתחיל עם איזשהו רעיון, בילד, אבל לאט לאט אתה מבין שאתה צריך למתוח, כדי להתאים את עצמך לדרישה, נכון. כדי למכור יותר וכו'. אז הם הגיעו לשם. דבר שני שצריך לשאול, ואני, שוב אני אומר, הדיבור הזה הוא מאוד מסוכן. מאוד מאוד מסוכן, במיוחד פאבליקלי, ולכן אני נזהר מאוד במה שאני אומר. במיוחד שאתה מדבר על פארגון, הוא מאוד מסוכן. אוקיי?
אוקיי.
אבל מה שאני אגיד, אני חושב שצריך לבדוק מי בישראל השתמש בתוכנה הזאת בשלוש שנים האחרונות.
אוקיי.
מי בישראל היה לו גישה לתוכנה הזאת, להשתלות, לסוסים, למה שיש, ומי האזין למי בתוך ישראל, והרבה הדלפות שיצאו מתוך ישראל, אני מניח, יצאו בעזרת התוכנה של פארגון. זה אחד. זה שתיים. ההיבט שאף אחד לא מסתכל עליו, הוא ההיבט של לא הסתכלו עליו עד היום, ופתאום אתה רואה שכן מסתכלים עליו, זה ההיבט של גניבת המוחות. אוקיי? אני חושב שהמלחמה לגבי גניבת המוחות נאבדה מזמן, עוד מימי צ'ק פוינט. שאתה עושה משהו שהילד קטן, או ניתן את הדוגמה של הפילים, אתה יודע, אתה מכיר את הסיפור עם הפיל בקרקס, שהוא קשור לעץ כזה קטן,
כן, כן, ברור, והבן ברור.
אדם לא מבין. כן. אז יפה. אנחנו לא הרגנו את התינוק שהוא קטן. אנחנו, מה שעשינו, לקחנו את צ'ק פוינט, שלקחו מידע ואינפורמציה מתוך הצבא, ולקחנו את, ונתנו להם קארט בלונש. לא היה איזשהו, חברים, דין ודברים. לדוגמה, באוניברסיטאות, עד כמה שאני זוכר, יש החתמה על פטנטים. נכון? אם אתה עושה פטנט תוך כדי זה,
כן, שאתה במחקר
באוניברסיטה,
אבל זה של... נכון.
יפה. פה.
אבל הצבא לא עושה פטנטים.
צריך לבדוק. אתה צריך, תראה, אני לא בא בבכי, קודם כל אני חושב שהחבר'ה האלה נתנו את שלם לצבא, זה לא שהם לא נתנו לצבא, אוקיי? נתנו את שלם לצבא, נתנו את ה... זה לא שהצבא נתן להם והם לא נתנו לו כלום, להפך, הם נתנו לצבא והצבא נתן להם את הסביבה להתפתח, לגדול. אין פה, אני לא חושב שיש פה יחס חד-חד ערכי, הצבא עשה אותם. לא הצבא בנה אותם עם כל הכבוד, אוקיי? רובם, הרי... מה זאת אומרת? הצבא לקח אותם בגלל מי שהם, לא בגלל שהם, לא הלכו לצבא בגלל שהצבא מי שהוא. הצבא בא ושלף אותם אליו. למה? כי יש להם ראש מסוים. אוקיי?
נכון.
חלקם, דרך אגב, חלקם אפילו רובם, הייתי אומר, אני לא יודע אם למי יצא לעבוד, קשה מאוד לעבוד איתם.
כן, זה אנשים ברמה מאוד גבוהה, שקשה לתקשר איתם, נכון.
אנשים ברמה מאוד, מאוד גבוהה, המון אספרגרים, אוטיזם כזה או אחר. בוא נודע על האמת רגע. זה אנשים שהראש, אני, דרך אגב, מלא הערכה לאנשים האלה, אני רק אומר, הראש מכוות אחרת, כי אם הראש לא מכוות אחרת, אתה לא מתאים לתפקיד.
אוקיי.
וכל ההסתכלות שלהם על... כל ההסתכלות שלהם על העולם היא הסתכלות שונה, הם לא אנשים נורמטיביים, אוקיי? הם לא שהאקרים בכלל הם אנשים נורמטיביים, אבל הם בקצה של הקצה שם. אני יכול לספר לך, אני לא, כמובן בלי שמות, בן אדם, אוקיי?
אוקיי.
בן אדם, אני מכיר אישית בן אדם שעובד באחת מהחברות האלה, מרוויח 165 אלף שקל בחודש בזמנו, שהכרתי אותה לפני, אבל... הוא גר בבאר שבע, ואין לו רכב. הוא לא רוצה הוצאות על דלק, הוא נוסע ברכבת כל יום. למה? כי דלק הוא יקר, והוא עשה חשבון שהרכבת יותר זולה לו. בכמה okay. שקלים בחודש. זה סוג, ודרך אגב, לא משנה מה תעשה, אוקיי? תיתן לו חצי מיליון שקל בחודש, החשיבה תהיה אותה חשיבה.
כן. Okay.
מה שאני בא ואני אומר, החשיבה של האנשים האלה לא בכדי, היא לא נורמטיבית. וקשה מאוד לעבוד איתם. עכשיו, אני חושב שבסוף, פייר גיים, הצבא אמור להיות זה שמשאיר אותם אצלו. וכמו שיש לך תחרות בכל החברות, אתה יודע, כן. עובר מ-NSO לקנדירו, לפארגון, לזה, למה? כי זה משלם לו יותר, כי זה נותן לו יותר. תחרות חופשית, הוא נתן את שנותיו לצבא, דרך אגב,
הם עבדו. הבעיה פה זה לא זה. הבעיה פה היא אחרת לגמרי. אני רוצה להגיד לך כזה דבר, אוקיי? אז קודם כל, אני נורא אהבתי שבכתבה עצמה, הם כתבו דברים כמו בכיר במערך המודיעין של צהל. ככה, זהו. ואז אפשר לחשוב מה שרוצים. ואז הם כתבו, הבכיר הזה אמר את הדברים הבאים. אם החברת פארגון תימכר לגוף זר שהוא לא ישראלי, מערכת הביטחון הישראלית תאבד את היכולת לשלוט בחלק מהחולשות המרכזיות שגם אנחנו משתמשים בהם. הסיכון לביטחון, אתה יודע, זה כאילו הסיכון לביטחון המדינה של ממש, ואז הם עשו מסמך בהול שהם כתבו כדי לעצור את המחירה של החברה. בוא אני אקריא לך מה הסכנות שעולם הביטחון הישראלי רואה במחירה של פארגון לגוף חיצוני. תקשיב לזה ותגיד לי אתה, אם בכל קונסטלציה הגיונית, זה הגיוני שמדינה תדבר בכלל בצורה כזאת, אוקיי? לא. יצירת השפעה אמריקאית על תחום אסטרטגי לישראל. סבבה, קיבלתי. לגיטימי. זליגת ידע ישראלי או IP ישראלים אסטרטגיים לחול. מה? מניעת שימוש של מערכת הביטחון במוצר של פארגון. העברת חוקרי חולשות ישראלים לחול, שכבר אגב קורה לדכפין.
זה קורה כל הזמן, כן. זה...
כן. עצירת קידום מהלכים אסטרטגיים שמתקיימים מול החברה. שריפת יכולות בשימוש הקהיליה, קהיליית המודיעין כמובן. שימוש לרעה ביכולות החברה בצורה שתביך את מדינת ישראל. אוקיי? עוד פעם, מדובר פה על מה הם כתבו. לשימוש ישראלי ביכולות בדגש על יעדים, אוקיי, חשיפה של שימוש ישראלי ביכולות בדגש על יעדים רגישים עם מידע שיושב בחברה או באופן עקיף. והאחרון, אוקיי, רכישה של חברה אחת תאפשר מיזוג כוללת של חברה עם יכולות, עם חברה אחרת בשליטת הרוכש, לא ניתן יהיה לשלוט על האופן השימוש בתוצר הממוזג, כולל מול יעדים רגישים. עכשיו, תגיד לי באיזה עולם יש מדינה שרוצה גם לקבוע את החוקים, גם לקבוע כמה גולים יהיו, גם לקבוע מי השופט, גם לקבוע כמה צופים יהיו, וגם להחליט כמה כרטיסים ימכרו ובאיזה מחיר.
אז אני אסכם לך את זה מאוד בפשטות, אוקיי? קודם כל, כל מה שכתוב שם הוא נכון. הוא נכון. החששות נכונים. הבעיה המרכזית זה שאין לכם פאקינג בעלות על התחום. בדיוק. מי אתם? מי אתם? אתם כולה צהל, אתם יכולים להתעסק בתחום, זה כמו להגיד, אוקיי, זה כמו להגיד, אוקיי, סליחה, אני לא מסכים למדען, למדען, לא יודע, מדען טילים, ללכת לעבוד בחול. אני לא חושב שיש כאלה סנקציות, אוקיי? לא חושב שיש כאלה סנקציות על מדעני טילים, אני לא חושב שיש סנקציות על, על, על מי שמתעסק בכלי נשק, לפתח כלי נשק עבור מדינות אחרות, או חומרי נפץ עבור מדינות אחרות, לא חושב שיש סנקציות כאלה, אולי יש, אני לא יודע, אני לא חושב שיש. והגיע הזמן להגיד לצהל, וגם ל-8200, ולכולם, ול-81, או כל מי שמתעסק עם אלה, עם הדברים האלה, חברים, אתם מתנהגים, כאילו יש לכם בעלות על התחום. אז פאקינג, ברייקינג ניוז, לא המצאתם את התחום, אין לכם בעלות על התחום, אתם מה זה טובים בו? אתם מעולים בו, אוקיי? אתם הטופ של הטופ בתחום הזה, אבל זה לא תחום שלכם. אתם, אין לכם בעלות, אין לכם פטנט על התחום הזה. ולהפך, אני חושב שהתחרות מוציאה למעשה הרבה יותר מהתחום מאשר כשאין תחרות.
כי אז צריך לחשוב. אנחנו יודעים שהמדינה משתמשת ב-NSO, אנחנו עכשיו גם יודעים בוודאות של מערכת הביטחון משתמשת גם בפארגון, היא משתמשת במוצרים האלה, וגם יש לה 8200, תסביר לי איך זה מתחבר כל הדברים האלה, שהם כל כך טובים ועדיין משתמשים בכלים כאלה.
לא, מה זה כל כך טובים ועדיין משתמשים בכלים כאלה? תראה, קודם כל האנשים שנמצאים ב-8200, לא יודע איך זה היום, אבל בזמנו הם היו אותם אנשים שעובדים ב-NSO, בפארגון ובקנדירו ובאייס וזה, זה האנשים, משם היו לוקחים אותם. ולכן אתה לא יכול לעשות ספליט למוח של בן אדם, שפה הוא עושה משהו, עד כמה שאתה אומר, את זה אל תעשה פה ואת זה, אתה לא יכול, הוא יודע משהו, הוא יפתח אותו בכל מיני מקומות, את אותו דבר. אוקיי, זירו די זה זירו די.
אם אתה מלמד מישהו איך לעבוד בצורה מאוד מאוד טובה, הוא יכול ללכת ואחר כך לעשות מה שהוא רוצה, אתה יודע, זה שוק חופשי בסופו של דבר.
ולכן הרבה פעמים יש חפיפה בין הזירו די שיש בין החברות האלה, ושם מדברים על העובדה שכשתפסו, אני לא זוכר את מי, הוא אומר, היינו צריכים להוריד את המערכות שלנו, כדי שלא, שפייסבוק, כן, שפייסבוק מצאה את, 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 את NSO בתוך, בתוך וואטסאפ, וואטסאפ, שוואטסאפ מצאה את ה, את ה, את ה,
את פארגון, באיטליה, יפה, נכון.
כן, משהו שכח לומר, ואני אומר לך את זה באחריות, זה שהוא היה צריך להוריד את זה, כי הוא השתמש בסוס של NSO. את זה הוא לא מציין.
כן.
אוקיי? ואם לא NSO, לא הייתה לו את היכולת, או הוא היה צריך להמציא את היכולת בעצמו. וזה מה שלא ברור, אתה יודע, כאילו אני עם כל הערכה ואני בעד צהל, ובאמת, אני חושב שצריך להיות פה איזשהו, לא יודע, עם רגולציה, אבל סוג של הבנות או הסכמות עם החברות האלה, לדוגמה, מצאתם זירו די, תסגירו אותו גם לצבא בחינם, או משהו כזה, או דברים כאלה, מיידית. יכול להיות שיש את הדברים האלה.
הפוך, הם הלכו בגישה כזאת, שמי שעובד בחברות האלה לא יבוא למילואים. הם שמו את זה על השולחן.
כן, אני חושב שהם הורידו את הדבר הזה מיד אחר כך, כי הם הבינו שזה רק פה. זה לא יכול להחזיק. זה לא יכול להחזיק. אנשים שמתעסקים בזה, זה אנשים בודדים. הגילאים שלהם הם, דרך אגב, צריך לציין, הם מתוחמים. אתה לא יכול לקחת אנשים שעושים את זה, הם עושים את זה ב... חלון מסוים בחיים שלהם, הם לא יכולים לעשות את זה כל החיים שלהם.
כמו שחקן כדורגל.
יש... כן, יש
עניין של סבלנות. הוא צריך להרוויח כמה שיותר כסף עניין... בזמן הזה.
יש עניין של סבלנות, יש עניין של ראייה, יש עניין של לא מעט שאני מכיר שהשתגעו. זה סוג של מתמטיקאים כאלה, אתה יודע, הרבה מתמטיקאים סובלים בסכיזופרניה, בשלב כזה או אחר בחיים שלהם, מתמטיקאים מהגדולים, אוקיי? אז יש שם את האלמנט הזה, הוא לא תמיד נכון, אבל יש שם את האלמנט הזה שהרבה מהם לא יכולים להישאר בתפקיד שלהם לאורך זמן, לאורך
עשרות שנים. אני חושב שהבעיה הכי גדולה שלי, כשראיתי את הכתבה הזאת, שהכתבה הזאת הייתה בנויה על הקונספציה שהחברות האלה אשמות בזה שהן עושות את הדברים האלה בעולם, והן אשמות מזה שהן גונבות, תקשיב, הן גונבות את המוחות של צהל, וממש בכתבה הם השקיעו שם המון תשומת לב לעניין הזה, שהם גונבים לא את האנשים, את האנשים הכי טובים, את הדברים הכי טובים, והמפקד של 8200 לא יכול לעמוד בפרץ הזה.
שנייה. אני חושב שיש פה בעיה בשידור של הדבר הזה, שהיא בעיה, מה שנקרא, במרכז העניין. אני רוצה להבין למה פארגון כן ו-NSO לא. והרבה אנשים בשוק שקטלו את NSO, ואני מבין, אתה יודע, כאילו NSO מאותו יום שהוא עמד שם על הפודיום בבנקוק, לא יודע אם בבנקוק זה היה, ושלחו אותם למסיבה בתאילנד, הרי שם התחילו כל הכתבות על החברה, שתראה כמה הם שופכים כזה והכל, בסדר, שלב חוליו השתין מהמקפצה עם כל הכבוד, הבנתי, וזה נכון, ואומרים לו את זה, כולם אומרים לו את זה. אבל, שאתה מסתכל על NSO, ואתה מסתכל על פארגון, ואתה מסתכל על קנדירו, פארגון היא קונצנזוס עולמי. מעבר לכתבה הזאת, אתה לא שמעת מילה רעה על פארגון.
נכון.
אוקיי?
אני גם לא שמעתי פה בכתבה מילה לא טובה על פארגון פרסה.
לא, 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 יש, לא, לא, חבודה, יש על ההתנהלות, על כן,
ההתנהלות, בסדר.
אבל אם אתה לוקח את הקור של הדברים, פארגון לא עושה דברים שונים מאשר NSO עשתה. אוקיי. היא פורצת אפליקציות על הטלפון, אפליקציות מובנות על הטלפון, בזירו דייז, כדי להגיע להשגת שליטה מלאה כזאת או אחרת על הטלפונים. סביר להניח שגם היא משתמשת בוואטסאפ, סביר להניח שגם היא משתמשת בסוגים מסוימים
של המותר שלה התחיל עם וואטסאפ. בוא, יפה. זה שמה.
אז השאלה שלי, וזאת השאלה המעניינת, למה NSO לא ופארגון כן? ומי מאחורי הדבר הזה? אוקיי? מי מקושר עד כדי כך, אוקיי? ודי לחכים הברמיזה, מי מקושר עד כדי כך, כדי במרכאות כפולות להכשיר את השרץ, כי אני בעד NSO, ומתוך זה שאני בעד NSO ברמה האתית והמוסרית, אני בעד פארגון ברמה האתית והמוסרית, אני סבור ששניהם עושים דברים שהם חיוניים לעולם, אין מה לעשות, אין מה לעשות, בלי הכלים שלהם, דרך אגב, תחבר את זה למבצע, בלי הכלים שלהם אין את המבצע הזה, ברמת דיוק כזאת, שיהיה ברור.
למה 8200 לא מספיק?
לא בלעדיהם, לא. אני לא בטוח שבלעדי פארגון ו-NSO, יש ל-8200 את ה-Zero Days בכל רגע אפשרי, כדי להגיע לכל מיני טלפונים.
ואני חייב להגיד, המשמח
שאנשים מבינים,
שקהיליית הביטחון כתבו,
כמה קשה העבודה הזו.
תקשיב, הסכנות שהם כתבו במסמך מדברות על זה, ממש. אוקיי? זה כאילו עצירת קידום ומהלכים אסטרטגיים מול החברה, מניעת שימוש של מערכת הביטחון במוצר של פארגון, כאילו זה הכל פה.
כי הם לא מסתכלים על הצד ההפוך, שהבן אדם יושב בבית, בעבודה בפארגון, וחוקר וחוקר וחוקר, ואז שהוא מזומן למילואים, הוא משתמש בידע הזה לטובת המילואים, לא יעזור כלום.
כן.
עכשיו, אני קשה לי מאוד להאמין, קשה לי מאוד, אתם רוצים את האנשים האלה? בבקשה, יש לי פתרון. כל אחד רבע מיליון שקל בחודש, תחתימו אותם, זה לא רק כסף, רבע מיליון שקל בחודש. סליחה, אתה יודע מה, שהצבא יקים חברה אזרחית, אם כל כך קוסם להם ללכת לאזרחות, שיקים חברה אזרחית לזה. הבעיה שלך עם מוחות כאלה שבורחים לחול, זה אובדן, מה לעשות? אבל גם מדען גרעין שהולך רוצה לעשות רילוקיישן, זה מסכנה שלך, אין מה לעשות. פייר גיים, נכון. פייר גיים לחלוטין. ואם אתה, ולהפך, אני חושב זה יגרום לצבא, והם נהדרים בתחום הזה, הם הכי טובים בעולם בתחום הזה, אין לי ספק. האנשים שנמצאים ב-8200 והמפקדים והכל. אחת הבעיות שהן נכונות שדיברו עליהן, איפה זה הופך לפחות פייר גיים? שאותו בחור, שהוא מפקד 8200, מתחיל מה שנקרא לגנוב מוחות, אין לי מידע על מה הוא גנב מוחות ומה הוא לא גנב מוחות, גם, אבל פה
מדובר... למה שמה אין פייר גיים? למה שמה אין פייר גיים? אם, תגיד לי, אם אני יצאתי מיחידה מובחרת בתור מפקד, ויתום מלא מפקדים, אוקיי?
אז הצינון
צריך להיות 10 שנים. למה אני לא מרגיל...
הצבא מטומטם.
למה צריך פה צינון כל כך ענק וביחידות אחרות לא?
צריך צינון ענק, כי פה אתה מסתכן באמת בזה שטובי המוחות שלך הלכו החוצה.
אבל אם הוא משרת את המדינה והמדינה משתמשת גם במוצר הזה, מה הבעיה?
לא, כי אתה רוצה להיות, בסוף זה גם מרוץ פנימי. המרוץ הוא חיצוני כמובן, אבל הוא גם מרוץ פנימי, זאת אומרת, כמובן של 8200 עדיף שיהיה להם את הזירו דיי או את הסוס שפארגון ושאנסו לא מכירות. ככל שיש אותו ליותר אנשים, ככה סיכוי הגילוי שלו הוא יותר גדול, כי השימוש בו הוא יותר גדול, וככל שהוא יותר גדול, זמן המחייה של האקספלויט הזה יהיה יותר קצר, להזכיר
רגע,
לך.
שנייה, יש לי שאלה אחרת. אנחנו יכולים להסכים שבן אדם שהיה מפקד 8200, מפקד מוערך, לא סתם מפקד, אתה יודע, נכשל בדרכו ועיפו אותו. מוערך, רציני, עשה דברים מטורפים, אי אפשר להסתכל עליו ולהגיד לו שהוא לא רואה את האינטרס של מדינת ישראל ברמה הביטחונית, או שהוא נגד מדינת ישראל, או כל דבר אחר. רגע, שנייה. בוא, כן או לא, נכון? אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, זה בן אדם שרואה את מדינת ישראל גם את התמונה הרחבה, לא את התמונה שאני ואתה רואים, הם רואים ממש רחב. ובן אדם שמחובר למדינת ישראל, זה לא בן אדם שכאילו אתה יכול להגיד לו כאילו, בסדר, זה מישהו. באיזשהו מקום, אם אתה שואל אותי, אני הייתי מעדיף שמפקד מוערך כזה, הוא יקים את החברה, והוא יעשה פארגון, מאשר שיעקב כהן, סלח לי יעקב כהן אם אני פוגע, יקיב חברה, ישתמש במפקד הזה, כי יש לו צינון, הוא לא יכול לעשות.
יעקב כהן נפטר.
סליחה, אבל המפקד לא יכול לעשות כי יש לו צינון 10 שנים, אז הוא ישתמש בו בתור מישהו מבחוץ, אתה יודע ככה, והוא יעשה את הדברים האלה. הרי הצינון הזה הוא באמת חרטה ויש פה מקום, הנה המפקד הזה שם שנתיים צינון. בוא, בסופו של דבר, יש פה פרנסה של בן אדם. אם בן אדם היה מפקד ב-8200, הוא לא יכול לעבוד בתחום, די נו.
לא. אני לא מסכים איתך פה. קודם כל, הצבא רוצה לשמר את המוחות שלו, וכזה בן אדם שהוא היה מפקד, ויש לו יחסים עם הפקודים, כלומר, יש לו השפעה עליהם, אוקיי? זה טיפה בעייתי, ולכן אני חושב שצינון של שנתיים, דרך אגב, צינון של שנתיים זה משהו שנותנים סטנדרטית לדרג מנהלים בכל מיני חברות. מנכ"ל, צינון של שנתיים בדרגים מסוימים, הוא לא מספיק, ולכן אני הייתי חושב שצינון יותר גדול. עכשיו, שאתה בא ומהר, הוא לא צריך להתפרנס, לא, הוא לא צריך להתפרנס. לכן נותנים לו פנסיה בגיל 50 ולא יודע, 6, באיזה גיל?
נראה לי כבר, זה 40 ומשהו.
לכן הם יוצאים 40 ומשהו.
אבל אם אתה ממשיך, אז בכלל, כן.
נותנים להם לימוד, נותנים להם הרבה דברים, הרבה תנאים. עכשיו, אני חושב שהוא יצא, מה שאנחנו קוראים לו כביכול, נבל ברשות התורה, הוא לא עשה משהו לא נכון. הוא לקח את הצינון, ואפשר לבדוק, וסביר להניח שתוך כדי הוא גם התחיל בפעילות, אבל זה לא הבעיה. הוא לקח את הצינון שלו, הוא עשה הכל על פי הנועלים, וזה בסדר. ואני לא חושב לרגע, אני חושב שאם היו מראיינים אותם, אם היו מסכימים להגיב, אז היית רואה את זה, אחת מהבעיות בשידור הזה, שאתה לא רואה את הצד השני של המטבע, כי פארגון לא מדברים שם.
נכון.
ואז היית רואה את הצד השני של המטבע, שהוא אומר, חברים, סליחה, הבחור הזה, תאמנו עם הצבא, או תאמנו עם לפני כן, ודיברנו ואמרנו, האם אפשר, זאת אומרת, אני בטוח, אני רוצה להיות בטוח, שאף אחד לא שם את מדינת ישראל כצד משני לכסף.
אני אגיד את זה יותר מזה, בצורה הרבה יותר על השולחן, אני לא חושב שאפשר לקחת אנשים כאלה ולשים להם איזושהי קונסטלציה שהם נגד צהל, נגד 8200, נגד מערכת הביטחון או כל דבר אחר. אי אפשר לשים את זה על השולחן. ואם מישהו שם את זה על השולחן, ואגב, בכתבה יש תחושה כזאת שהם גונבים והם עושים בסדר והם מפילים ויש שם קונספירציות.
אני חושב שהדבר היחיד שלו בסדר בפירוש לגבי פארגון, זה היה בסוף הכתבה, החברה הזאת נמכרה ללא אישור.
אוקיי.
וברור לך שאם אתה צריך אישור, וברור שצריך אישור לשיווק המוצר, אוקיי? אתה לא יכול למכור מוצר
אבל
כזה.
אבל משרד הביטחון נתן אישור.
לא נכון. לא היה אישור.
פארגון באים ואומרים, עשינו את זה בתיאום מלא. משרד הביטחון לא מכחיש. מה הבעיה?
לא, משרד הביטחון, יש טענה לפחות בשידור, שמשרד הביטחון, אפי לפחות, לא נתנו אישור, הם הגישו השגות ובקשות להבהרות, לא קיבלו אותם, ובסוף החברה הזאת נמכרה.
ואני רוצה עוד פעם לשים מה שדיברנו לפני 3 דקות.
תהליך.
יש סיבה שאנשים האלה יעשו משהו נגד המדינה?
חוץ מכסף, לא, הם לא רואים את זה ככה, זה לא, משהו נגד המדינה.
זה אנשים עשירים, זה לא אנשים עניים, זה אנשים שיש להם עכשיו עוד כסף, זה לא שיש להם כסף.
זה לא קשור, זה לא קשור, זה לא, אתה יודע, אתה יודע, אני לא אציין שמות, יש לי חבר, שבאמת הוא שווה, הוא שווה קרוב למיליארד דולר. בחור נחמד, בחור טוב, נחמד באמת, הוא שווה קרוב למיליארד דולר. ופעם ישבתי איתו ואמרתי, תגיד לי, למה אתה ממשיך לעשות את מה שאתה עושה? הרי מיליארד דולר יכול לפרנס את הנכדים, את הנינים שלך, את הבני נינים שלך. למה אתה לא פשוט עושה מה שקוראים לו liquidation? זאת אומרת, אתה לוקח כסף עבור העסקים, והוא הסביר לי שאתה מגיע ברמות האלה, הוא אומר, יש את התחרות בתוך הרמה הזאת. זאת אומרת, בהתחלה זה האם יהיה לך מטוס פרטי או לא, ואחרי זה זה איזה מטוס, זאת אומרת, אין גבול לגרידיות של האנשים. עכשיו, יכול להיות שזה לא גרידיות, אני קורא לזה גרידיות, יכול להיות שיש לזה זה, אבל הוא אומר, זה לא מפסיק לעולם. הדבר הזה לא מפסיק, זה לא כאילו שאין לך את המיליון דולר, אתה בא ואתה אומר, הלוואי והיה לי מיליון דולר, הייתי פורש. או מיליון דולר היום זה לא, אתה לא יכול לפרוש, אבל בוא נגיד 5 מיליון דולר, אז אתה יכול לפרוש. הייתי פורש עם 5 מיליון דולר, ושאתה מגיע ל5 מיליון דולר, אתה אומר, רגע, אבל בוא נעשה 10, כדי שיהיה גם 5 לכל ילד, או שבעתיד, ואז אתה מגיע, רגע, אז בוא נסדר את זה ואת זה ואת זה. אין לזה סוף, אין לזה סוף. מעטים האנשים שיודעים לשים לזה סוף, אתה שואל אותי לגבי גרידיות, אני חושב שלגרידיות אין גבול, וטוב שכך, דרך אגב, אני אסביר למה, כי בצד, והנה זה מתקשר לסייבר, בהרבה צדדים של הונאות, ההונאה נתפסת בגלל העובדה שהבן אדם הוא גרידי, והוא רוצה יותר ויותר ויותר, וגם אם תפסו אותו ועשו לו איזשהו, וגם אם הוא עשה מספיק או ביקש לעצמו לקחת 5 מיליון, 10 מיליון, 20 מיליון, הוא לא מפסיק, ובהמון המון המון מהמקרים, החוסר ההפסקה הזאת, זה מה שגורם לתפיסתו. יש הרבה מקרים כאלה שאנשים יכלו מה שנקרא to get away with murder, והעובדה שהם אמרו רגע one less time, או בוא נעשה גם את זה וגם את זה, הם נתפסו ושילמו על זה מחיר כבד.
אז בוא נגיע רגע נעשה עוד נושא שיש לנו שקרה, ואנחנו לא הספקנו לדבר עליו, זה שחברת OpenAI קיבלה צו בית משפט, דרך מישהו שתובע אותה, מי תובע אותה? ניו יורק טיימס, והם הגישו תביעת ענק נגד החברה.
ניו יורק טיימס.
כן, נגד OpenAI ומייקרוסופט, בטענה שהם השתמשו במיליוני כתבות מוגנות בזכויות יוצרים, כדי לאמן את מודלי בניית הבינה המלאכותית שלהם. אוקיי? מדהים, מדהים הסיפור הזה. כל זה, בלי לבקש רשות או אפילו לשלם. אבל הטוויסט המעניין באמת הגיע לאחרונה, כחלק מההליך המשפטי, העיתון דרש מבית המשפט וקיבל...
אני לא מבין מה זה...
תקשיב. הם קיבלו צו שמחייב את OpenAI לשמור לצמיתות את כל המידע של המשתמשים, כולל שיחות שנמחקו. אוקיי? הכל בשביל
לא
ש...
לא קיבלו את הצו הזה. זה לא... יש לך טעות.
הם קיבלו את הצו הזה. לא טעות בכלל, הם קיבלו את הצו הזה. OpenAI יצאה בבלוג שלה וכתבה מה הולכים לעשות. הם גם אמרו שמה שקורה, כל מי שנמצא בחינם, בפרו, בפלוס, הולך בעצם להישמר לו כל הזמן. אם תמחקו, זה ימחק לכם, לא ימחק מהשרת. אלא אם כן, אתם באנטרפרייז, או שאתם באדיוקיישן, או שאתם משים ב-API, ואתם סימנתם שם זירו ריטנשן. חוץ מזה, כל מה שנכנס ל-OpenAI חייב להישמר לנצח, עד שבית המשפט יגיד אחרת. סם אלטמן גם התראיין על זה, ושם את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד על השולחן. זה צרה שהם נכנסו אליהם ממש ממש עכשיו. הפחד הכי גדול של רוב האנשים, זה שיסרקו עכשיו את התכתובות האישיות שלהם עם הצ'אטבוט, ובעצם יחשפו את הדברים שהם דיברו איתו. אני חושב שזה אירוע, מגה אירוע, שבא בעצם ואומר, איפה הפרטיות שלנו נמצאת? ואיפה אנחנו ברמת התקשורת, אנחנו לוקחים את ה-AI במקום מאוד מאוד אישי, אנחנו סומכים עליו, ואם הוא ירוץ ויספר לכולם את הבעיות האישיות שלו שעשינו עד עכשיו, כמה זה באמת יעזור?
אז תן לי, אז שתי דברים, אחד, אני חושב שבמהלך המשפט, זה לא שהיה צו, אני חושב שבמהלך המשפט, הם נשאלו האם הם שומרים, ואז הם אמרו להם שכן, זאת אומרת, זה לא בגלל הצו שהם שומרים, הם שמרו
לא, 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 okay? בית המשפט, ב-28 למאי, הוציא צו שמחייב אותם לשמור, זה סגור, זה מאומת, הכל בסדר, זה מ-28 למאי בעצם חייבים לשמור את כל המידע. בסדר. כן, תמשיך. אבל אני מבין את הבלבול.
אתה מבין שאין לך מה לעשות? עכשיו, אתה מבין שאין לך מה לעשות עם זה, נכון?
אני לא משתמש ב-OpenAI, באופן כללי.
אתה חושב שהמצב יהיה שונה אצל האחרים?
לא, ולכן אני משתמש בדברים שהם קצת שונים. אני, קודם כל, אני יודע מה אני מעביר ומה אני לא מעביר. אני בוחר ביום בהבנה הרבה יותר גדולה מה אני מעביר ומה אני לא מעביר, איזה מידע אני נותן לו, מה אני מספר.
אני מעביר הכל. אני מעביר הכל. אני מספר הכל. אני, רגע, אתה לא שומעים אותך.
למה לא שומעים אותי?
רותם?
כן, כן, אני פה.
לא, אתה,
אני עם, פה.
יש דילי עצום, אבל בסדר. אבל מה שאני אגיד זה את הדבר הבא. אני אומר הכל מהסיבה הפשוטה, שאני משתדל, באמת, וזה הרבה פעמים באוחריי, אני משתדל לחיות את החיים שלי בצורה כזאת שאם יודעים עליי כל מעשה שעשיתי, אוקיי? עדיין אין מה להחזיק מולי. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד שהמשחק פוקר שלי הוא פתוח לכולם, כולם יודעים שאני משחק, אני משדר את הסשנים ודברים כאלה, אף אחד לא יכול לבוא להגיד לי, תקשיב, אתה מאמר כפייתי או דברים, לא, הנה, הכל פאבליקלי ידוע, אוקיי?
הכל זה ידוע שאני מאמר כפייתי.
כן, אין שום בעיה עם זה. מישהו פעם בא, אתה יודע, בסיווג ביטחוני, שאלו אותי, אני חושב שסיפרתי את הסיפור, שאמרו לי, איך יכול להיות בן אדם בן 35, לא שתה, לא ישן סמים, נראה לי קצת מוזר, המראיינת אחרי 8 שעות.
אבל אדי, אנשים מדברים עם ה-AI, הדברים בסיסיים.
רגע, אמרתי לה, זה בפשטות, אמרתי לה, זה פשוט לא עובד עם בעיית האימורים החריפה שיש, אוקיי? ואז היא שאלה אותי, תגיד לי ככה, ואמרתי לה, אני לא מבין מה הבעיה שלך, הכסף הוא שלי, אוקיי? אני לא מלווה אותו מאף אחד, אני לא חייב אותו לאף אחד, ואני עושה איתו מה שאני רוצה. יש אנשים שמטפלים באקווריומים ומפסידים, נגיד, לא מפסידים, אלא משקיעים בזה $100,000 בשנה, אוקיי? אני משחק פוקר ומשקיע בזה $500,000 בשנה. מה זה עסק שלכם? זה כמו אתה הולך לבנק, שואלים אותך, זה, אתה, אפרופו פרטיות, תזכיר לי את זה אחר כך. עכשיו, לגבי העניין הזה, מה שאני בא ואני אומר את הדבר הבא מאוד פשוט. יש לנו את היכולת לעשות את מה שצריך לעשות, מתי שצריך לעשות אותו. אתה מסכים איתי או לא?
כן.
יפה. יש לך את העניין של הפרטיות. OpenAI, בעולם מתוקן, אני יודע, זה לא יכול לקרות, אבל בעולם מתוקן, צריך להגיד, אוקיי, אני לא מכבדת את צו בית המשפט, ואם היא לא יכולה, כבר היו חברות כאלה, ב-OpenAI זה דוגמה מאוד גדולה, אבל היו חברות כאלה, אני לא זוכר, חברה שיצרה אימייל אנונימי, איזה שרת מייל אנונימי, שבאו אליה אחרי 9-11, וביקשו ממנה לפתוח הכל, והיא אמרה, אין לי את הלוגים, אני לא יכולה לפתוח, ואמרו לה, מעכשיו את שומרת, ומה היא אמרה? בחור ישראלי שפתח את החברה, אני לא זוכר של מי זה היה, אבל הם אמרו, תודה רבה, זה לא עומד בקנה אחד עם אני מאמין שלי, ביי, סגרתי.
אוקיי.
אני לא יכול לעבוד, סגרתי. ברור לי שאופן AI לא תסגור. אבל בסוף, הכל הוא מתוך פוזיציה. אופן AI רוצה להרוויח כסף, והיא תציית לצו בית המשפט, וכל מה שהיא אומרת, אני אלחם בזה, לא שווה כלום. ודרך אגב, אתה יודע, עוד דבר הכי חשוב שחייבים להגיד, זה לא ברור לך היה מההתחלה.
לא, לא כמו, ברמה הזאת.
זה כמו אנשים, לי זה היה ברור מההתחלה שזה יגיע לסיפור הזה. ומחר בבוקר, זה שבדקת איך בונים בקבוק מולוטוב, יבוא אליך בזה, רובוטים הביתה, יעצרו אותך ויגידו לך, למה שאלת את השאלה הזאת? זה מה שאנחנו בונים היום. אנחנו באופן מעשי, נמאס לנו משלטון האנושות, ואנחנו בונים את החוכמה האידיאלית, אוקיי? שתעשה פה סדר.
אוקיי.
עכשיו, אתה שואל אותי? היא לא תעשה פה סדר, כי בשלב מסוים, היום היא עוד סופרת אותך. כי אתה, היא ניזונה ממך, אתה מזין אותה, אתה בונה אותה. בשלב מסוים שהיא תהיה self-sufficient, היא תפסיק לספור אותך. ולכן, כן, כל מה שקורה פה, כל מה שקורה פה מאוד מסוכן. עכשיו, לגבי הפרטיות, לא מעניין בכלל הסיפור הזה לפרטיות. הפרטיות מתה, אני אומר את זה כל הזמן. את יודע מה ההבדל ביני לבינך? זה שאתה מופתע מהסיפור הזה, אני לא מופתע מהסיפור הזה. לי זה ברור מההתחלה שאני משתמש במוצר, אני יודע שכל מה שעשיתי במוצר הזה ידוע לכל העולם ולאשתו. זה ברור לי. הגדילו לעשות, אתה רוצה לדעת על הפרטיות, אז יש סיפור, חבל שלא הבאתי לך את זה לפני כן, סיפור, אם אני לא טועה באנגליה, על בחור שבא למשוך כסף, ויש את ההקלטה והכל, הוא בא למשוך כסף, 1,500 פאונד מהבנק, והיא שואלת אותו, מהחשבון שלו, חשבון שהוא משלם עליו מס, שהכל תקין, על 1,500 פאונד, למה אתה רוצה את ה-1,500 פאונד? והיא לא נותנת לו למשוך. הוא אומר לה, סליחה? הוא אומר לה, אני רוצה לקנות אופנוע לבת שלי. והיא אומרת לו, סליחה, כמה עולה אופנוע? תביא לי את ההצעת מחיר, שנראה שזה נכון. עכשיו, מה שקורה פה, וזה קורה גם עם ה-AI, קורה פה מדרון מאוד חלקלק, שהוא קורה לנגד עינינו. הרי הכל התחיל באיסור להלבנת הון. איסור להלבנת הון הוביל אותם, את הבנקים, לכל מיני רגולציות. הם חטפו, דרך אגב, פועלים ולאומיים, אני לא טועה, נכון? חטפו מיליארדים של דולרים, של כנסות בארצות הברית, להזכיר לך מי שילם אותם, אוקיי? כן. לא הם שילמו אותם. אתה ואני שילמנו אותם, את הכנסות האלה, להזכיר לך. הם המשיכו עם הבונוסים ולקחו את זה. אוקיי? ואני, אני כועס, אני לא כועס על הבנקים, אני כועס עלינו כלקוחות. אנחנו כלקוחות, אין לנו כאילו אפס כוח. אפס כוח, אנחנו ממשיכים, אנחנו עדיין לקוחות של הבנק. אתה הולך היום לבנק, אתה צריך לדפוק בדלת, לבקש פגישה, בבקשה, תיפגשו איתי. איפה נשמע כזה דבר?
אוקיי.
שנייה.
אז
שנייה, רותם, המדרון הזה הוא מדרון חלקלק. ומפה לשם, מפה לשם, אנחנו מקבלים עלינו מציאות חדשה, אוקיי? בין אם זה עם הבנקים שאנחנו צריכים להתחנן לכסף שלנו, זה קורה גם בארץ. ובין אם זה עם ה-AI שאנחנו צריכים עכשיו, אנחנו הרי הרגילו אותנו לזה, אתה שואל אותו הכל, קשה לי להאמין שאתה יכול לסנן לרמת, אתה יודע, כאילו אתה בשטף דברים, אתה לא מסנן הכל. ולאט לאט, לאט לאט, שזה יהיה כמו ברובוטים שעוזרים לך בבית, אז הם יקשיבו למה שקורה בבית, הם ידעו שיש מריבה בינך לבין אשתך, הם ידעו את כל הדברים האלה, הם ידעו האם דיברתם דברים, אתה לא, זה טרנספרנט מבחינתך, זה נמצא שם כבר, מי יודע אם המחשב עכשיו, המק שהוא נמצא פה ליד לא פתוח והמיקרופון שלו פתוח, לא יודע. אנחנו בונים את הדברים האלה, בלי שום רגולציה, בלי שום הישגים, השגות, סליחה, וזה מה שיוצא. אז פתאום אתה מתפלא, אני אומר לך שאתה תתפלא עוד הרבה, הרבה, הרבה אחרי זה.
אז סם אלטמן, אחד הדברים שהוא טען, זה שהמקרה הזה מדגיש את הצורך בחיסיון AI, מה שנקרא AI privilege, בדומה לחיסיון שיש בין עורך דין ללקוח או בין רופא למטופל. ואם בית המשפט יכול להפוך את כלי הבינה המלאכותית שלנו למעין עד תביעה נגדנו, מה המשמעות של פרטיות בעולם הדיגיטל? הקרב רק התחיל והתוצאות שלנו ישפיעו על כולנו, ואני חייב להגיד, מאוד מעניין, לי עוד היה הרבה דברים לדבר עליהם, כמו למשל Patch Tuesday שהיה מטורף, והיו שם גם Zero Days והיה גם דברים שמעניינים, אבל אנחנו לא נספיק, אני רק רוצה להגיד לכולם, השיר היום הוא שיר המלחמה.
לא, רגע, אתה לא משאיר את זה ככה, שנייה רותם.
כן.
סם אלטמן הוא שקרן, מכיוון, כמו שגוגל שקרנים וכמו שפייסבוק שקרנים, מכיוון שהוא בא ואומר לך, כן, צריך להילחם בזה, זה לא טוב, זה לא זה, כשכל המטרה של כל החברות האלה, זה לא האם זה יהיה או לא, זה למי יהיה גישה לזה, הרי ברור לך שלסם אלטמן תמיד תהיה גישה למידע הזה, ולגוגל תמיד תהיה גישה למידע של גוגל, ועל זה המלחמה האמיתית, האם הם יצטרכו לחשוף את זה, ואז יהיה פייר גיים כי לכולם יהיה את זה, או יחזיקו בזה, ואז באמת, שם יושב הווליו האמיתי של החברות האלה, במידע על אנשים, בוא נודע על האמת.
אני מאוד אוהב את הדרך של אפל, שבאה ושמה את הכוח החישובי במכשיר עצמו, ואם זה לא יהיה במכשיר, אז גם בחווה שלה, אגב, ויש ארכיטקטורה מדהימה שאפל המציאה, אין לה גישה למידע, גם ברמה הזאת, אני חושב שזה אחד הדברים הכי מטורפים שמישהו עשה, ברמה של privacy, ל-AI, אם מישהו רוצה, תקראו על הדבר הזה, על החוות ה-AI של אפל, אם לא מצאתם, דברו איתי גם בקבוצה, ואני אוכל למצוא לכם את זה, אני חושב שזה אחד הדברים הכי מטורפים, שחברה אי פעם עשתה, בשביל פרטיות אמיתית בעולם של ה-AI, אוקיי? עכשיו אפשר לסכם? עכשיו אפשר להגיד שהשיר שעשיתי, הוא שיר המלחמה המגניב ביותר שיצא לי, Don't Mess With The Lion, כלשיר קוראים בכלל, Israel Will Prevail, אני מאוד מאוד אוהב את המשחקי מילים שיצאו לי שם, שיר חזק, עוצמתי, מדהים, זה מה שאנחנו יכולים לשמוע פה עכשיו.
אתה כתבת את המילים או AI כתבת את המילים?
אני כתבתי את רוב המילים, סבבה? איך אני איתך? Israel Will Prevail, זה מילים ליטרלי שלי, קמתי, הסתכלתי על המקלדת והתחלתי לכתוב את זה, ואז רק בשביל הפחד, אתה יודע, הרבה זמן פרוויל, הרבה זמן, אני אוהב לקרוא, הלכתי לוודא שפרוויל זה מה שרציתי שזה יהיה, והוא גם זרם איתי, אבל כן, אני מאוד אוהב לכתוב, אני הרבה פעמים, לפחות כרגע שאני כותב המון המון שירים, אני לא מצליח לכתוב את כל השיר, אבל אני עובר, ואני מוודא, ואני משנה, ואני עושה, אני בדרך כלל כותב את השדרה המשמעותית, ואז AI ממשיך, ואני מתקן, תקפים גם תקן את הצד שלי, מודה, אחרי שאתה שומע דברים ממוזיקה, זה נשמע אחרת, ואז מחפשים את הלחן המתאים, את הדבר המדהים, וגם פה יצא לי משהו מטורף ומדהים. אני רוצה להגיד לכם, שאם אתם ממש ממש אוהבים את מה שאתם שומעים, וטדי, ואותי, ועוד פנליסטים אחרים, מוזמנים לעשות לנו לייק, 5 כוכבים, או כל דבר אחר, עוקב, תעבירו את זה אפילו למישהו שמוכן להזין, בריצה, בשטיפת כלים, או סתם בדרך לעבודה. אני רוצה להודות לך, אדי הררי, היה לי אחלה פרק.
תודה
אני
רבה.
אני הייתי רותם בר, אנחנו נתראה בשבוע הבא. תהיו טובים גם לאחרים. והמון בריאות לכל מי שנפגע, ואופטימיות. אנחנו באמצע מלחמה, תשמרו על עצמכם, הכי חשוב. תהיו ליד ממדים וכן הלאה. יאללה ביי, עם ישראל חי.
ביי ביי, עם ישראל חי בהחלט. They read about us in the books of old, a story written. Brave and bold, empires of sand and steel have tried, and on this ancient land they died. 1,000 years they came in waves and found themselves in early graves. They thought our spirit could be bent, a message to the world was sent. This is the nation, hear the sound. Standing on holy ground against the fire, wind and hail, the people of Israel will prevail. Just lights the soul and makes our wounded spirit whole. Our hope is not yet lost, you see, a 2,000-year-old dream to be free, to be a free nation in our land. With the painful body we still stand. This is the nation here. Yeah!
lost I'm Israel crying.